כשרבי שניאור זלמן מליאדי, מחבר ספר התניא, היה בן 20, הוא נסע למזריץ' אל רבי דובבר, המגיד, תלמידו של הבעל שם טוב, ומי שהמשיך את דרכו. במהלך הביקור הוא התלבט אם להישאר במזריץ' ולהפוך לתלמיד של המגיד, או לחזור חזרה הביתה. ואז, רגע לפני שהוא חזר הביתה, הוא שמע את המגיד מנגן ניגון. שנים מאוחר יותר הוא אמר, במזריץ' למדתי מה זה הקדוש ברוך הוא, מי זה עם ישראל ומה זה ניגון. ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמא, אני שמולי קפלן, ובכל פרק אנחנו לוקחים ניגון אחד ומספרים את הסיפור שמאחורי הניגון. אבל הפעם אנחנו בפרק מיוחד, לא נעסוק בניגון, אלא בניגונים החסידיים בכלל, וננסה לספר את הסיפור שלהם מהבעל שם טוב ועד לצמא. אי אפשר לתאר את החסידות בלי הניגונים. לכל תנועה אידיאולוגית יש המנון ושירים שמלווים את המסרים שלה, אבל בחסידות, הניגונים הם חלק מהסיפור עצמו. הניגונים הם עבודת השם, הם דרך להתחבר אל הבורא. יש חצרות חסידיות שהבשורה המרכזית שלהם היא ניגונים, כמו חסידות מוז'יץ למשל, וכמעט בכל החצרות, גם האדמו"רים עצמם, הלחינו ניגונים. והשאלה פשוטה, בסוף הרי מדובר במוזיקה. את הקדוש ברוך הוא עובדים עם לימוד תורה, קיום מצוות. מוזיקה היא אומנות, אומנות חשובה, אבל עדיין מוזיקה. היא לא מצווה ולא תורה. איך פתאום מוזיקה הופכת להיות דרך לעבוד את השם. בעל התניא, שנשאר במזריץ' בגלל ניגון, השתמש בניגון בעוד עומק. אחרי שכבר ייסד את חסידות חב"ד והפך לדמות מוכרת, הוא הגיע פעם לעיירה שקלוב, שהייתה מרכז של התנגדות לחסידות, והייתה מפורסמת בלמדנים שלה, רובה מתלמידי הגאון מווילנה. הגאונים של שקלוב, שהיה להם מלא שאלות וקושיות על החסידות, התאספו בבית הכנסת והתחילו להמטיר טענות על בעל התניא. הוא הקשיב והקשיב, וכשהם סיימו עם השאלות שלהם, נהיה שקט. ואז, במקום לענות על השאלות, בעל התניא מתחיל לנגן ניגון. כך תיאר את הרגעים האלה רבי יוסף יצחק, האדמו"ר השישי של חב"ד, בספר השיחות שלו. בבית המדרש הושלך האס, וכולם היו שקועים בעמקי מחשבותיהם, ולמשך שעה לא הרגישו אחד הם נמצאים. בשעה שהרבי שר, נפטרו אצל כל אחד מגאוני שקלוב, קושיותיהם ושאלותיהם. איך ניגון עונה על שאלות? אז מאיפה נתחיל את הסיפור שלנו על ניגונים? משקלוב, כשבעל התניא מתחיל לשיר מול בכנסת מלא, ממזריץ', כשהמגיד מתחיל לשיר, אולי עוד קודם מהבעל שם טוב, לא ולא ולא. כי הניגונים החסידיים לא הגיעו משום מקום, יש להם מקור בהלכה, והשורשים שלהם הולכים עד לתקופה שבה בית המקדש היה קיים.
הייתה מוזיקה בבית המקדש.
זה מוסה ברלין, הקלייזמר, שכל חייו הקדיש לניגונים חסידיים ולמוזיקה יהודית.
הלוויים היו שרים, ולפני הקרבת הקורבן היו שרים. המוזיקה הזאת הייתה משמעותית, ובכלל המוזיקה ביהדות זה לא להפגין וירטואוזיות או איזה יופי אומנותי, אלא היא צריכה לעזור לאדם להתעלות מעל עצמו, ובאמת המוזיקה בתנך היא או על שבח לקדוש ברוך הוא, על כל מיני הצלחות במלחמות, או על הקורבן, ואין מוזיקה אחרת, אין.
כבר בשירה של המקדש אנחנו רואים את העיקרון. מוזיקה היא לא תוספת נחמדה לחיים, יש לה תפקיד, ולא סתם תפקיד, תפקיד רוחני. תחשבו על זה, השירה והנגינה היו חלק מעבודת המקדש, ובהלכות הנוגעות לבית המקדש מופיעים הכללים, מי שר, איפה שרו, מתי שרו. הניגונים הם גם עניין הלכתי. ומה התפקיד של ניגונים? כמו התפקיד של כל התורה והמצוות, להעלות את האדם מלמטה למעלה. עיקר שירת הלוויים הייתה בזמן שאדם הקריב קורבן.
למה? מה מיוחד בשעת הקורבן?
זה הרב משה שילת, היוזם והמנהל של צמא.
כי הקורבנות, אומר האדמו"ר הזה, כן, ואני מצטט, כי זה מתוק מדבש. זה העלאה ממטה למעלה, אישי ריח ניחוח. מעלים את כל העולמות, מתבטלים כלפי השם. וצריך לזה שיר.
בעצם הניגונים עצמם הם סוג של הקרבת קורבן.
בשביל להיות במקום חדש בעבודת השם, אתה צריך לבטל את עצמך, לעבור מיש, ממציאות מסוימת למציאות אחרת, אתה צריך לשים עין באמצע, ביטול, והביטול הזה נהיה על ידי ניגון. זאת אומרת שההתבטלות הזאת, הניגון, הדבקות, הכניסה פנימה למקום שבו אני פחות קיים, מבטל את עצמי, ואז אני יכול לקבל הרבה יותר חידוש וישות נכונה.
אז התפקיד של השירה במקדש היה להעביר את האדם ממצב של ישות למצב של התבטלות בפני הבורא.
לכן בשעת הקורבן, בקורבנות של בית המקדש, היה דגש מיוחד על השירים.
ומה קורה אחרי שניחה בית המקדש?
גזרו הרבה גזרות בעקבות החורבן, לא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא לסייד את כל הבית, ועוד מה שאנחנו עושים היום זכר לחורבן. ואחד האיסורים הטוטליים שהכניסו, זה איסור לעסוק במוזיקה. אין שום היתר לעסוק במוזיקה אחרי החורבן.
העובדה שאחרי חורבן הבית, העם היהודי הפסיק לשיר, מוכיחה עוד יותר שמבחינת היהודים עד אז, שירה הייתה משהו קדוש שקורה בבית המקדש. וכשהבית נחרב, כמו שהיה ברור שאין יותר קורבנות ואין יותר כהן גדול, גם השירה נעלמת. אבל כמה זמן יהודים יכולים לשרוד בלי לשיר קצת? בתקופות מאוחרות יותר החלה להתפתח תרבות הקלייזמרי. אבל כדי לא לזנוח את האבל על החורבן, אמני הקלייזמר הטילו על עצמם הגבלות.
בכל מקום שאני אנגן, אני אעלה את ירושלים הראש שמחתי. זאת אומרת, בראש שלי, כשאני מנגן, בראש שלי יעלה הזיכרון והגעגועים לירושלים, וגם התקווה שנחזור לזה. עם ההגבלה הזאת, הם יתירו לעצמם לנגן, ופה זה התחלה של הקלזמר, מפה התחיל.
זו לא הייתה רק איזו מחשבה בתוך הראש, אפשר ממש לשמוע את זה במוזיקה של הקלזמרים.
לכן המוזיקה הזאת היא קצת עם בחיות, עם קרחצים, עם כל מיני מלנכוליות כזאת, אבל עם אופטימיות.
בניגוד למזרח אירופה, שם פרחה התרבות הקלזמרים בשלב מאוחר יותר. בעדות המזרח, פיוטים ולחנים תמיד היו. כשהבעל שם טוב מייסד את החסידות, העם היהודי נמצא באחת מתקופות השפל שלו.
הבעל שם טוב אמר, שאני פגשתי עולם יהודי, שהיה אחרי צרות נוראות, תח ותת, ושעת שרי, ואחרי צרות נוראות.
זה הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, שהישיבה שברשותו מתעסקת המון ושמה דגש על ניגונים חסידיים.
ולכן היה בו איזו כמישות, איזו כמילות, איזו נמיכות, והוא לא הביא חס וחלילה תורה אחרת, התורה הזאת לא תורה מוחלפת, רק את הנקודות חיות העמוקות שבתורה הזאת הוא הציט בלבבות מחדש.
ובתקופה הקשה הזו, החזרה לעיסוק בנגינה בהחלט הייתה בשורה, אבל כמו כל שאר הבשורות של החסידות, שמצד אחד לא באות לחדש משהו שאין לו מקור קודם, ומצד שני בהחלט באות להוסיף עומק בכל מה שהיה עד אז, כך בדיוק גם הניגון.
הניגון קיבל פנים חדשות. הוא היה מאז ומעולם, אבל הוא קיבל פנים חדשות, הוא קיבל איזה נקודת עומק ונגיעה במקום של כל עצמותי תומנה, שקודם היה כמול מאוד.
וכמו שהחידושים של החסידות הם לא וורטים, הם לא פתגמים יפים, אלא החסידות היא מהפכה, היא הופכת את האדם ואת החיים שלו. גם ניגונים חסידים לא באו לעשות מוזיקה נעימה לעבודת השם וליום יום של יהודי, הם באו לעשות מהפכה.
הוא לא נועד לקשט וליפות, אלא הוא נועד להפוך את כל האישיות ממשועבדת בגבוליותה לדבוקה בבלתי בעל גבול. וניגון חסידי זה ניגון מלא חיות, בין אם הוא ניגון געגועים, בין אם הוא ניגון שמחה. הוא תמיד מלא חיות שכל עצמותי תמרנה, כל הרמח וכל השסה, כל הגשמיות של האדם, כל הרוחניות של האדם, כל התורה של האדם, הכל, הכל, הכל האישיות שלו, כל ענייניה נכנסים בתוך הניגון ומתעלים.
נסכם. חסידות רואה בניגון, בסוד הניגון, את הכוח שיש לאדם לצאת מעצמו, מההגבלה שלו, ולהגיע למקום חדש. עכשיו בואו נחזור לבעל התניה בבית כנסת של שקלוב, ונבין איך ניגון יכול לענות על שאלות.
יש להם קושיות בלימוד, והאדמו"ר הזה כן, לפני שהוא עונה להם, הוא אומר להם בואו ננגן ניגון. אתה נמצא במקום שאתה לא מבין משהו, הישות שלך כרגע לא קולטת את הדבר. בשביל שאתה כן תקלוט, תעורר שכל חדש, תהיה במקום חדש, אתה יכול להבין את זה, בואו ננגן ניגון, בואו נלך אל העין, אל ההתבטלות, ואז יצמח יש חדש. אז יצמח לנו שכל חדש.
כי מאיפה מגיעה השאלה? לחשוב על אדם שנמצא בחדר חשוך ומנסה למצוא את הדרך החוצה. הוא נתקע בדברים ושואל את עצמו. הוא מחפש מה זה הכיסא, מה זה השולחן ואיפה הדרך יציאה. אבל ברגע שמדליקים את האור, פתאום הכל ברור. פתאום אין שאלות, הכל עומד מול העיניים. בעל התניא הרים את גאוני שקלוב למקום שבו כבר אין שאלות. הוא עשה את זה דרך הניגון.
יש את הביטוי של האדמו"ר האמצעי, הבן של האדמו"ר הזקן, שאומר שהאבא יכל להיכנס לקרביים של החסיד ולנקות אותם על ידי ניגון. זאת אומרת, יש בניגון משהו שמנקה את הנפש, כמו שלפעמים אין לנו לא בתורה ולא בתפילה. כמובן זה צריך להיות משולב עם תורה. זה בא בעקבות תורה שלמדנו. זה בא כהכנה לתורה שנלמד. אבל יש איזה ניקיון שהניגון מנקה את הקישקס שלנו, נכנס לקרביים שלנו, שאין לו אח ורע, אין לו תחליף.
בניגונים יש סוגים. יש ניגוני התעוררות, ניגוני דבקות, ניגוני געגועים, ניגוני שמחה, מרשים, ניגונים עם מילים, ניגונים בלי מילים, ועוד ועוד. זה שאלה גם איך מנגנים. לפעמים מנגנים ביחד, כמו בטיש או בהתוועדות, לפעמים דווקא לבד, כמו בתפילה. יש גם היררכיה בניגונים. יש תכנים שחיברו יהודים, עובדי השם, והם כמובן ניגונים חסידים לכל דבר ועניין. ויש את הניגונים שאותם חיברו האדמו"רים, צדיקי עליון, והם זוכים למעמד אחר לחלוטין, שנקראים ניגונים מכוונים.
באמת חלק מאוד מאוד עמוק, מהותי, מעבודת השם הפנימית שלהם, מעבודת השם המשותפת של הרבה והחסיד.
זה מתן ויגודה, חוקר ומשמר ניגונים מהספרייה הלאומית.
הניגון יש לו תפקיד רב-מימדי. אני פונה כלפי שמיה, אני פונה כלפי הרבה, הרבה פונה אליי, וגם אני פונה כלפי החברים שלי, והם פונים אליי. וכל זה נעשה על ידי שירה, שירה שהיא משותפת.
למשל, כך מתאר הרב שפירה את החוויה של ניגון ביחד בהתוועדות.
בהתוועדות יש את היחד של החסידים, יש את הצורך לעזוב, לשחרר את העול של מרוץ היום-יום, להתכנס, ו... מתוך היחד של החסידים, נבעור להשם.
כל עצמות הייתו מרנה.
ולעומת זאת, הניגון של התפילה, שבו אדם מתייחד עם קונו.
ניגון של תפילה, לפעמים אני קורא לזה ניגון התהלכות, כי זה לא לגמרי זאת. אבל זה שאדם, הוא מתהלך לתוך התוכן של התפילה, והניגון לוקח אותו עוד צעד ועוד צעד, יותר ויותר להיות ספוג כל כולו, להיות כמו במקווה. יש מדרגות, אדם יורד מדרגה אחת, אז הוא עם מים, כף הרגל, יורד עוד מדרגה, עוד מדרגה. בסוף כל כולו בתוך המקווה, הוא לא משאיר שערה אחת בחוץ. יש את הפוסוק, ואתה נכנס על ידי הניגון עוד, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שאתה שרוי שם לגמרי, כאילו כל העולם מתפוגג, ואתה שם לגמרי. וזה סוג תנועה מיוחד. הוא קשור גם להבעה במילים, לעמידה לפני השם, יש את המילות התפילה הקדושות. וכמו שאומר הבעל שם טוב, בואי לתיבה, צריך לבוא כל כולו אל תיבת התפילה. ו... הכניסה, איך באים אל התיבה, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. אז הניגון הוא כמו מקווה.
אמרנו שיש ניגונים עם מילים וניגונים בלי מילים, אבל מה שמאפיין בעיקר את הניגון החסידי, זה דווקא הניגון בלי המילים. האי-אי-אי החסידי.
המאפיינים הבולטים של הניגון החסידי, לעומת ג'אנרים אחרים, גם בתוך העולם היהודי וגם מחוצה לו, למען האמת, העובדה ששרים משהו בלי מילים. ואני חושב שהיא בדיוק קשורה לדבר הזה. היא בדיוק קשורה לנקודה הזאת שאנחנו מנסים, אנחנו שרים, אנחנו מנסים להתרומם מעל המילים.
ניגון בלי מילים הוא כמו נשמה בלי גוף. הנשמה כמו שהיא פורחת ולא נאחזת בהגדרות ומופשט ושמימי. ניגון עם מילים הוא לוקח משהו שהוא מסוים, בהיר, והוא מרומם אותו. כשאדם אומר מילים בלי מנגינה, הוא אומר אותם עם מנגינה, קורה משהו אחר. המנגינה מזהה במילים איזו תנועה פנימית שאי אפשר לזהות את התנועה הזאת בלי המנגינה. לכן הרבה פעמים באמת ניגונים נקראים תנועה. הם מזהים בתוך המילים איזה לחלוכית, איזה נשומה, שאי אפשר לזהות בלי הניגון.
ולפעמים... דווקא בצורה שמנגנים את אותו ניגון בלי מילים, אפשר לראות את המגוון שיש בתוך החסידות, את ההבדלים בין החצרות השונות.
כששומעים חסיד חבדניק, אויבד כזה, שר, אי אפשר להתבלבל, זה ישר כאילו אחרי כמה טלפות, שומעים, אומרים, לא, ברור, זה, הוא חבדניק. ואותו דבר, כאילו, גם לגבי אופעים של חסידי רוז'ין, ישירו מאוד בשקט, לפחות בדורות הקודמים. משהו שקט, לא צועק, לא מתלהב מדי, שומר על איזשהו הסתרה ואיפוק ועידון מאוד גדולים. חסיד ברסלב יכול לחוק הפיים תוך כדי, לא משהו שתשמע בהרבה מקומות. זה יוצר אופי אחר שהוא נשמע אחרת.
אז מה זה בעצם ניגון חסידי? מי מחליט מה נכנס לרפרטואר החסידי ויכול להיקרא ניגון חסידי?
ההגדרות היותר מוצלחות לניגון החסידי הן הגדרות פשוטות הרבה יותר ממה שהמוזיקולוגית הן, אלא דווקא מה שאולי הסוציולוגית הן. זה ניגונים שמושרים על ידי החסידים, שיש להם איזשהו מבט, חלק מעבודת השם של החסיד, יש להם שהם נועדו להביא את החסיד למצב של איזושהי תנועה נפשית מסוימת, בין אם זה דבקות, בין אם זה שמחה, בין אם זה געגוע, כיסופים, צווים נפשיים. ובכלל, המאפיין של הניגון החסידי הוא בעצם את התנועה הנפשית. כלומר, מה אני חושב כשאני שר את הניגון?
וזה באמת המדד שכדאי לשים לב אליו כשמחליטים איזה מוזיקה לצרוך.
איזה ניגון, כשמנגנים אותו, אז הוא הופך את האישיות לקרובה להשם. הופך את האישיות לרצון פנימי, לדבקות. ואיזה ניגון, הוא נגע בחוץ, היה איזה שואו, אבל הוא בכלל לא חדר פנימה. עכשיו, לפעמים אנשים חושבים שזה תלוי, האם אחרי זה עשיתי הרבה תורה ומצווה, סוחה סוחלית אחרי זה היה איזה נפילה. אז אם זה, אז זה סימן, לא. מה קורה מיד אחרי זה? זה תלוי בעוד הרבה גורמים אחרים. צריך להסתכל מי מנגן, מה קורה לו כשהוא מנגן, איך הוא מנגן, מה קורה לי כשאני שומע את פלויני מנגן, את אלמוני מנגן, זה גם בעל המנגן, זה גם איך הניגון, זה גם מה הניגון עצמו, איך מנגנים אותו. זה מכלול שלם, אטמוספירה שלמה, שהיא יוצרת את הנגיעה במעמקי הנשומה, שמתעורר על ידי הניגון, לבקש להתרפק על תודה.
וכשמבינים את הכוח העצום והחידוש שיש בניגון, אנחנו מחפשים דווקא את הניגונים האלה, שיש להם את הקסם הזה. את מה שאמרנו על הניגון, שהוא יכול להעביר אותך ממהות למהות.
כמה שהניגון יותר אותנטי, ויותר נמצא מעולם שבמהותו הוא דבקות, אז הוא יותר יהיה קשור לתורות האלה, של הביטול של ידי הניגון, של האיכויות האלה של עבודת השם בדרך של הניגון.
בגלל המרכזיות של הניגון בחסידות, בכל חסידות ובכל חצר, תמיד היה בעל מנגן. יהודי שהיה כמובן עם כישרון בנגינה במוזיקה, אבל לפני הכל היה יהודי עובד השם. לפעמים בעלי המנגנים היו מגדולי החסידות עצמם. הצרות והגלויות שעברו על עם ישראל במשך השנים, גרמו לזה שעולם הניגונים הלך ונאבד. כמובן, הטרגדיה הגדולה של השואה, שבה קהילות שלמות נמחקו, ובהם כמובן גם הניגונים והשירים שליוו אותם. אחרי השואה, בעלי מנגנים חסידיים הבינו את הצורך והתחילו לכתוב בפעם הראשונה בצורה מקצועית עם ספרי תווים את הניגונים שהם ידעו ואספו במטרה לשמר אותם לדורות הבאים. עם השנים קמו גם מקהלות חסידיות והתחילו להקליט בפעם הראשונה ניגונים גם באלבומים, כסינגלים, כדיסקים. אבל העובדה שהניגון החסידי נשאר בעולם של הקלטות וחסידים זקנים שמנגנים גרמה לזה שהדור הצעיר כבר לא הכיר ניגונים חסידיים. וככה קרה שהניגון החסידי שבא לעולם כדי לעורר אנשים שהיה דבר חי ובועט, נהפך להיות איזה משהו ששייך לעולם של פעם, משהו מיושן, שכבר לא מדבר לדור הצעיר.
אני בתור נער הייתי עם עולם ניגונים עשיר שאף אחד מסביבי לא הכיר כלום. ארבע בבות, אף אחד מסביבי לא הכיר. לא יכולתי לשיר את זה עם מישהו רק לבד, כי אף אחד לא ידע על מה אני מדבר.
דוקטור זאב קיציס הוא מרצה לחסידות באוניברסיטת בר אילן. הוא מנסה ללמד את הסטודנטים שלו ניגונים חסידיים.
רוב הסטודנטים זה באמת הפעם ראשונה בחייהם שהם שומעים ניגוני חסידים. וזה מדהים לראות עד כמה הדבר הזה הוא קרוב. כי ניגוני החסידים באמת הצליחו ליצור איזו שפה שקודם כל היא שפה מאוד קרובה, שפה שקל נורא להתחבר אליה. יש משהו בקלות של הניגון החסידי, גם בזה שהוא בסך הכל בסופו של דבר ניגון פשוט, וגם כמו שדיברנו קודם, איך שמבצעים אותו, ביצוע נורא פשוט, נורא מתלהב. אני פותח את הקורס שלי בשיעור הראשון, אחד הקורסים, בניגון חסידי. אחרי כמה דקות כבר כולם שם, שתי דקות, כבר כולם מכירים את הניגון הזה, יכולים לשיר אותו ואוהבים אותו, ומרגישים שהם הכירו אותו מקדמת דנה. משהו בחסידות חיפשה בדיוק את אותו הנוסח שנורא קל להתחבר אליו גם אם זה בפעם הראשונה. זה בדיוק הדרך שאותה חיפש הבעל שם טוב. ולכן אני יכול להגיד פה מניסיון ממש בבניין הזה. אנשים מתחברים נורא בפשטות ובטבעיות אל הניגון החסידי.
אז הצטרפנו אליו לשיעור לדוגמה, ודיברנו עם הסטודנטים שלו איך הם חווים את הניגון החסידי מהזווית שלהם.
איך אתם תופסים את זה בחוויה שלכם אחרי הקורס הזה?
זה מקפיץ אותך, אתה משלוט אותך, זה מעניין אותך.
מלא שמחה יש
בכיתה הניגונים, גם פשטות. צמא היא כלי נהדר שאני משתמש בו כל הזמן. הפרויקטים של צמא והניגונים, ההקלטות, הביצועים, הווידאוים, הם כלי עבודה שדרכו אני משתדל ללמד את החסידות גם כאן בבר אילן וגם במקומות נוספים.
עשו לך את החיים קלים.
מאוד, עזרו לי.
צמא זה ייחודי רק לצמא, אין שום אח ורע על הדבר הזה. אני גם מרגיש שכל יהודי באשר הוא צריך לחוות את החוויה של צמא, זה לא משנה במה הוא מאמין או לא, בסוף הוא יגלה שהוא מאמין. יש פה אנרגיות ועוצמות קדושות מאוד, שמשתלבות עם זה ש... כאילו אני חושב שצמא הוא חלק מתהליך של קדש עצמך במותר לך. זאת אומרת, הכי לכתחילה שיש, בכל המובנים, בכל האספקטים, תמיד הייתה איזה סטיגמה כזאת, ובמובן מסוים גם בצדק, שכל הדברים נעשים בצורה של חלטורה, ולא משקיעים, ואין לזה רמה. אז צמא, זה, המילה פסטיבל היא רק מקטינה את זה, זה הרבה מעבר לזה. זה המעמד הזה של צמא, הוא בעצם גרם להבין שזה הרבה מעבר לזה, ושהשמיים הם הגבול, זאת אומרת, יש משהו דרך השירים והתוכן שמעבירים בהתוועדות, במופע, הוא מביא איזה מימד שאי אפשר לחוות אותו בכל העולם, בכל מובנים של תרבות המערב, זה משהו אחר לגמרי. וזה משהו עצום, ואני זוכה להיות, לקחת בזה חלק, כל פעם אני מתרגש מחדש, והדיבוק חברים שקורה פה עם האומנים על הבמה,
השם צמא התחיל מזה שהאירוע הראשון שעשינו בענייני האומה לפני 13 שנה נדמה לי, נקרא צמאה לך נפשי. עם הזמן הבנו שחלק מהמיתוג הוא להפוך להיות מילה אחת, והמילה צמא הייתה נדרשת מאליה. המילה צמא פשוט ביטאה את מה שקורה שם. מה שמאחד את כולם ב-20 שנים האחרונות, דתיים מכל הסוגים, מבני תורה עד דתיים לייט, הייתי אומר אפילו גם מי שאינם דתיים, זה צמאון. אני חושב שזה לא היה בעבר בהיקפים כאלו, דווקא ביחד עם השפע, עם החומריות, עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, עם זה שאנחנו נוגעים בשמיים, פתאום התחיל צמא אדיר למהות, לאלוקות, לחיות הפנימית של העולמות.
אבל האמת היא שבמקור, מארגני צמא בכלל לא התכוונו למקד את האירועים דווקא סביב ניגונים, אבל התגובות של הקהל כיוונו עבורם את הדרך.
כשהתחלנו לעשות התוועדויות גדולות של יוטט כיסלב, והגיעו המונים, חלק מההתוועדות זה באמת הדברי תורה, וחלק שני זה הניגונים, אבל אנשים מתחברים מאוד לניגונים, ולכן ראינו מקום לבקעה גדולה להתגדר בה, שזה לקחת הניגונים הכל כך נפלאים של חב"ד, הכל כך עמוקים, הכל כך עליזים, הכל כך מתגעגעים, ולהפוך אותם למשהו שיהיה באמת נחלת הציבור הישראלי כולו, וזה הרעיון של צמא, גם במופעים ביוטט כיסלב, גם בסינגלים, בתקליטורים, ואיך שזה יוצא במשך השנה,
אבל גם אחרי האלבום הראשון של צמא, הם לא הבינו שקרה כאן משהו גדול והפרויקט הזה כל כך יצליח.
אני לא ידעתי כלום. ראיתי את הציבור, וראיתי איזה געגועים מתפרצים, וראיתי איך שכל החוגים ביחד אוהבים את זה, והבנתי שזה זה. זהו, הקדוש ברוך הוא לפעמים מנחה אותך למקום שאתה רואה שזהו. אנחנו לא באנו והיינו אדריכלים של איך לעשות לאנשים צמאון. הציבור צמא, הציבור השתוקק, הציבור הראה עצמו דרך הניגונים. הציבור פשוט עט על כל ניגון שהוצאנו כעל מוצא שלל רב. זה הגיע למיליונים.
צמא!
צמא, זה הולך יחד עם מהפכה. זה פשוט מהפכה. לקחת ניגוני חב"ד, לעשות את זה נכסי צאן ברזל לכל העולם. יש כאלו שיגידו, קצת מודרני מדי, זה לא כמו המקור, אבל צריכים לחיות עם, עם הזמן. יש כאלו שלוקחים את הצ'אנס הזה ורואים ההצלחה. זה נותן כוחות לכל השנה. זה פשוט לא יאומן. אני מתפלל שהלוואי שיהיה לי כאילו קהל בכל ההפעות שלי, בכל העולם. מהשנייה הראשונה, מיד שהחשמל כאילו יורד ומתחילה ההופעה, הקהל כבר עם כזה מצב רוח, עם כזה שמחה, זה פשוט כיף לצאת על הבמה ולשמוע את האנרגיה של הקהל, פשוט נותן כוחות לעוד שנה.
צמא זה החסידות. החסידות היא גם לרוות את הצמאון, אבל היא גם לעורר בנו צמאון, להצמיח צמאון, ואחרי כל רוויה בא צמאון חדש. זה יוטט כסלב, זה החסידות, זה שבוע צמא, והלוואי שתמשיך להיות צמאים. צמא, צמא
לבנשי. תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמא. אני שמולי קפלן, ניהול והפקה מנדי בלוי, עיצוב סאונד אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב יהושע שפירא, למוסה ברלין ולמתן ויגודה. תודה לאביתר בנאי על הביצוע של שלוש תנועות מתוך האלבום יפק הלבנה. תודה לישי ריבו ואברהם פריד. תודה למנדי גרוזמן, ותודה לכם, קהילת צמא. לפרק הזה ולכל הפרקים שלנו ניתן להזין בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובכל אפליקציות הפודקאסטים האהובות אליכם. להתראות בפרקים הבאים, ונתראה גם בצמא.
Absolutely.